הרב בני לאו.
הגענו לפרק ו', וזאת ההזדמנות שלנו לעצור לרגע ולעמוד על הנקודה שמלווה את כל הספר בשאלת התיארוך של הנבואות בהקשר לסיפורו של הנביא. אמרתי את זה בפרק א', נחזור על זה מן הסתם עוד הרבה פעמים, שכשאתה קורא את נבואת ירמיהו, חייב לשאול את עצמך באיזה פרק מתולדות חייו הוא אמר את הדברים. ברור שנבואה לא נאמרה רק לשעתה. כל העניין של נבואות שנדפסו לנו בתנ"ך, שנכתבו בספר, אלה נבואות שניתנו לכל הדורות. נבואה שנצטרכה רק לדורה לא נכתבה. נבואה שנצטרכה לדורות נמצאת בתוך התנ"ך. ולכן זה לא משנה אולי להגיד בדיוק בדיוק על איזה פרק בחיים נאמרה נבואה, שהרי נאמרה לעולם, היא נאמרה מעל התקופה ההיסטורית הקונקרטית. אבל כשאתה מבין את הקשר המאוד אינטימי שבתוכה חווה הנביא את החוויה שממנה יצאה הנבואה, הנבואה מקבלת איזשהו גובה הרבה יותר משמעותי כדי להבין את פס הקול של הנביא. זאת אומרת, אמנם הנבואה נצטרכה לדורות, אבל היא נכתבה מתוך חוויה קיומית, מתוך חוויה מציאותית, מתוך ריאליה. הנביא לא מנותק מן ההיסטוריה, הנביא לא משוחרר מההיסטוריה. וכשאני קורא את פרק ו', הפרק של היום, ואני מסתכל על איזה תקופה, האם זה מדבר על תקופת יושיהו והמהפכה הגדולה, כמו שהיו הפרקים הקודמים, ב', ג', ד', ה', האם אני נמצא בתקופה של יהויקים והאלימות החברתית שלו? האם אני נמצא בימי צדקיהו והמרד בבבל? תסתכלו על הפרק כולו, תראו למשל תופעה אחת, ככה בבחירה שלכם, הרי אין לנו כותרת לפרק. אתה מסתכל ואתה שואל, מתי אמר ישעיהו, באיזה הקשר אמר ירמיהו את הנבואה הזאת שלו? אתה מסתכל ואומר, למשל, אין פה עבודה זרה. נכון, בפרקים ב', ג', ד', ה', היינו בקובץ של נבואות שכולם כאב עצום של הנביא על כך שלמרות שהם רוצים ללכת בדרך השם, הם עדיין מלאים בתודעה של עבודה זרה. זה מתאים אך ורק לפרקים המוקדמים של ירמיהו בימי הראשית הרפורמה של יושיהו. אבל הפרק שלנו לא מזכיר ממש במאומה את העבודה זרה. הוא מדבר על שכחה, הוא מדבר על עם שחי באיזושהי תודעה של שלום שלום. הוא חי בתודעה של יש אויב שרוצה לעלות על ירושלים, והאויב הזה לא מפחיד אותם. מרפאים את שבר עמי על נקלה, אומר הנביא אצלנו בפסוק י' ד', לאמור שלום שלום, ואין שלום. זאת אומרת, אני נמצא בתקופה שיש חשש גדול מאוד למלחמה, אבל יש איזו עיתונות, תקשורת, נביאים, שפועלים ומרפאים את שבר עמי על נקלה, ואומרים הכל בסדר, הכל בסדר, שלום, שלום. ואומר להם הנביא, אבל לא נכון, אין שלום. יש פה משהו גדול מאוד שהנביא נאבק בו על התודעה. אין פה מאבק על עבודה זרה, יש פה חיפוש מהי דרך השם, את זה הוא כל הזמן מחפש. והוא אומר, אתם לא מקשיבים לתורתי, אתם מואסים את תורתי, אתם מביאים לי לבונה משווה, אתם מביאים לי קנה מארץ מרחק, אתם מביאים לי עולות, זבחים, אבל זה לא ערב לי. זאת אומרת, אנשים פה, אנחנו חיים בתקופה שהמקדש כבר פועל. זאת אומרת, יש כבר שיבה אל השם, יש כבר בית מקדש פתוח לרווחה, אנשים רוצים לחיות בקרבה לאלוהים, אבל יש פה משהו בשכחה גמורה מפני הקול של הנביא שאומר, אתם מפספסים משהו גדול. הוא אומר, אתם לא רואים את העיקר, על איזה תקופה זה יכול להיות. אני רוצה להציע שכשאנחנו קוראים את הפרק שלנו, פרק ו', תלכו בעיקר לכיוון סוף הפרק. כה אמר השם, הנה עם בא מארץ צפון, גוי גדול יאור מירכתי ארץ, קשת וחידון יחזיקו, אכזרי הוא, לא ירחמו, כולם קיים יהמה, על סוסים ירכבו, ארוך כאיש מלחמה עלייך בציון. שמענו את שומעו, רפו ידינו, צרה יחזיקתנו, חיל כיולדה. הפסוקים האלה אני רוצה להציע, יחד עם עוד פסוקים, מבטאים את הרעד שאוחז בעם לפני התרחשות צפויה. מה זאת ההתרחשות? הם שומעים שנבוכדנצר מלך בבל עומד לעלות לארץ ישראל או לאזור כולו. חיל כיולדה, איזה דיוק. יולדת שיודעת בזמן הצירים, היא יודעת מה היא עוברת, עומדת לעבור. אבל היא יודעת, אני חייבת לעבור את הכאב כדי לזכות לראות פרי בטן. ידיה של בת ציון ירושלים רפו, כי לאן מובילים הצירים? הצירים לא מובילים ללידה והתחדשות, הם מביאים אותם לחורבן. הנבואה הזאת היא אחת הנבואות החשובות של ירמיהו, שאומר, אנחנו לא הולכים לשום מקום, תיזהרו. ומישהו שם אומר להם, שלום, שלום. והוא אומר להם, אין שלום. עכשיו, מתי זה יכול להיות? אנחנו יודעים שבימים של מלך יהויקים, מצרים שלטה בארץ יהודה, מצרים על ידי פרעה נכו המליכה את יהויקים אחרי שיושיהו מת, ויהויקים היה נאמן למצרים. בנאמנות שלו למצרים הוא חי בשררה, הוא אמנם היה חייב לשלם מיסים למצרים, אבל הוא לגבה את המצרים מהעם, הוא היה מלך מנוכר, מלך שעוד נגלה אותו בפרקים אחרים, בתור בונה ביתו בלא צדק. המלך יהויקים היה סנו ליבו של ירמיהו, ובתוך התקופה הזאת, ממש בליבה של התקופה, בשנה הרביעית של המלך יהויקים, עולה נבוכדנצר מלך בבל לשלטון, והוא מכריז מלחמה על העולם, ורוצה לכבוש את כל האזור המזרחי עד להגיע למצרים, להגיע לקווי החוף של הפלישתים, וכמובן משם לעבור למערב. ויש לנו בירושלים אנשים מבית מדרשו של המלך יהויקים שאומרים שלום שלום. הם אומרים שאין לנו שום פחד מבבל, כי אנחנו נמצאים בידי מצרים, שום רעה לא תקרה לנו. אין פולחן של עבודה זרה בימי יהויקים, יש רק שחיתות ורוע, יש ניכור ויש אי הקשבה עמוקה לקולו של הנביא ירמיהו שאומר, אתם טועים, העלייה של הבבלים לא מביאה שלום. העלייה של הבבלים היא זאת שתשנה את מפת העולם, ואתם אחוזים באיזושהי אמונה בתוך עולמו של המלך יהויקים, ואתם מביאים אותנו למקום של אובדן מוחלט. יום יבוא, הוא אומר להם, כאשר עזבתם אותי ותעבדו אלוהי נכר בארצכם, כן תעבדו זרים בארץ, בארץ לא לכם. הוא מבטיח להם כאן, עכשיו, בתוך הפרק שלנו, בתוך פרק ו', הוא מבטיח להם את המקום שבו אתם תעבדו אחיזה מארץ ישראל. הקריאה הזאת של הגוי הצפוני שמגיע אל הארץ בכל הכוח שלו וישדוד את הארץ, היא בעצם הקריאה הגדולה שהמלך, שהנביא ירמיהו קורא בימי יהויקים. וככה פתאום מצאנו את עצמנו עוברים מימי הקריאה הגדולה שלו בימי יאשיהו אל הקריאה שלו לימי יהויקים, כי אין פה סיפור כרונולוגי. לא קוראים פה על מותו של יאשיהו, ולא קוראים פה על התקווה הגדולה של ממלכת הצפון שעוד תבוא לנו בפרק למד ולמד א'. פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו בתקופה אחרת. פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו של מלך אחר, ופוליטיקה אחרת, וקריאה אחרת של הנביא, שתפס כל המאוד מאוד יציב שלה וקשה שלה, אנחנו נשמע בפרק הבא, בפרק ז'.